פורים שנת תשע"ה, אנחנו ביום שני, זה קורה, אבל הוא לא היחיד. יום שני, י"א באדר, אני רוצה יחד איתכם לעיין במסכת מגילה. קיבלתם מקורות, ויש דבר נורא מעניין במסכת מגילה, מדף י' ועד י' ז', הגמרא במסכת מגילה עוברת לדבר על מדרשים. יש סדרה שלמה של מדרשים שקוראים להם פתיחתות. למה זה פתח, 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 ככה כל אחד כמה וכמה אמוראים. מנסים להביא אותנו להבין קצת יותר במגילת אסתר. וקוראים לזה פתיחתות. מה זה פתיחתא? פתיחתא זה מדרש. דורשים דרשות ומנסים ללמוד מה הרעיון העמוק יותר מן הנגלה. נורא יפה, הבאתי פה מגילת אסתר, נורא יפה להתבונן במגילה, כן, ולהסתכל, והיא מהחשברוש, הוא החשברוש, יש סיפור יפה. אבל בוודאי ובוודאי שאין מטרת המגילה, ככל ספרי הקודש, לספר לנו סיפורים יפים ככל שיהיו, בלי שזה ישאיר הבנה עמוקה יותר למשמעות החיים היומיומיים. מה זה אומר לנו? בסדר, עד לפני כך וכך שנים היה בפרס, מלך ומלכה, טוב, בסדר, הסיפור ידוע, כל שנה ושנה אנחנו קוראים את זה. מה הרעיון? מה אני הולך עם זה? האם יעלה לדעת שאותה מחשבות שהיו לי בפורים של שנה שעברה, או לפני שנתיים, או לפני עשר, יהיו גם השנה? אם כן, אז לא יודע, משום מה נראה שזה, כמו שאומרים בחבר'ה, לטחון מים. על מנת להקדים, אני רוצה לקרוא לכם סיפור שאני ראיתי אותו בשמו של הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שהוא סיפר על פורים כמי שהוא ראה באופן ישיר אצל מרן הרב קוק זצ"ל. ואני אקרא לכם. בביתו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, אם היו אומרים סתם את המילה הרב, ברור היה שהכוונה לרב קוק. הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שהיה אחד מגדולי המעריצים ושומעי תורתו של מרן הראי"ה, זכה עוד בצעירותו ללכת פעמים רבות לסעודה שלישית אצל הרב קוק, לשמוע את תורתו המהירה. גם בשיעורה בהלכה היה משתתף באופן קבוע. הוא היה מספר שתאירת השמיים ושקידת התורה קיבל בצעירותו מתבוננות פעם בשבועיים דרך חור המנעול בפניו של הרב קוק כשישב ולמד גמרא. והנה בימי בחרותו התחברה שמחת הפורים של הרב קוק עם שמחת הקמת ביתו של תלמידו ומעריצו רב שלמה זלמן אוירבך. בפורים המשולש שנת תרצ"ד ניסה הרב שלמה זלמן אוירבך לרעייתו מרת חיה רבקה עליה שלום, ביתו של רב אריה לוין. לא רב אריה לוין, רב אריה ליב רוחנקי, זו הייתה אשתו, מוותיקי היישוב המחנכים המלמדים בירושלים של אז. כמובן שמסדר הקידושין היה מרן הרב קוק. לאחר הנישואין המשיך לשקול את תלמודו בכולל האברכים כרם ציון, והמשיך לבוא קבוע לשיעורים של הרב קוק זצ"ל. באחת השנים אמר רב שלמה זלמן לתלמידיו לפני פורים, בואו ואספר לכם מה זה היה שמחת פורים אמיתית. וסיפר להם רב שלמה שבצעירותו הלך עם אביו, האבא שלו היה דרך אגב ראש ישיבת המקובלים שער השמיים פה בירושלים, בליל פורים לביתו של הרב קוק, וכל הבית היה מלא באנשים שבאו לחגוג עם הרב ולשמוע מדברי תורתו, והרב קוק ישב במרכז ובסביבו כמה וכמה רבנים מחשובי רבני ירושלים וצדיקיה, אנשים של צורה. וכן ישבו שם כל מיני עסקנים. למרות שהרב קוק דיבר בלשון לימוד, ניכרת הייתה מבוכה על פניהם של אלו שלא זכו לחינוך ישיבתי ולא הבינו ממש את דבריו. וכל אחד מאותם תלמידי החכמים שהיו שם הקשו קושייה, כל אחד ממקום אחר, כל אחד מאזור אחר, מניין אחר, פשז או הבבלי, ירושלמי. והרב קוק בגאומותו הרבה אמר פלפול אחר פלפול עד שחיבר את כל הקושיות של כולם ותירץ אותם במאמר אחד. סיים רב שלמה זלמן אורבך ואמר, זה היה שמחת פורים. ולמה זה חשוב? כשאנחנו מסתכלים על שמחת הפורים, אנחנו יודעים והרבנו לדבר על זה כל שנה מחדש, הפורים לצערנו גם בעולם הישיבות הפך להיות ליום היטול, יום של בדיחות, עד כדי כך שבא הספר מתי משה, תלמידו של המהרש"ל רבי שלמה לוריא, כתב שהוא גילה כבר בדור שבהמון האנשים בפורים כל מי שמשוגע יותר מחברו נחשב למשובח. והדבר הזה רע ומר ואסור לכתחילה.
איך אתה מסביר את זה? זה רב גדול?
לא, הוא מסביר שזה לא נכון לעשות כך. ההמון חושב שכל מי שיותר משוגע מחברו זה המשובח.
מי זה? מי אומר על זה?
תלמידו של המהרש"ל, רבי שלמה לוריא.
זה מה שהמהרש"ל לימד
אותו? המהרש"ל היה רבו.
המהרש"ל לימד אותו שמי שיותר נהיה מטומטם?
לא רק שהוא לימד אותו. הוא ראה מה שקורה ברחוב וצריכים להנגיש ששמחת הפורים על פי ההלכה לא מאפשרת ולא נותנת יותר לאף אחד לעבור על אפילו דבר קטן.
חשבתי מי שיותר...
לא, הוא אמר את זה לשלילה, עוד פעם אני אדגיש, הוא אמר את זה לשלילה, בעיני ההמון נראה שכך צריך להיות פורים, כל מי שנהיה משוגע יותר טוב הוא יותר משובע. אם כן, איך מגיעים לרמה כזו זולה עקומה של הבנה של פורים? גם בישיבות, לצערנו הרב, כן, גם בישיבות ההבנה לא נכונה של הפורים, של משמעות פורים, של השתייה. יום פורים זה לא יום האלכוהוליזם היהודי. באו אנשים ריקים מתוכן והפכו את זה לתכלת. תכלית העניין להשתקם. כאילו התורה מאפשרת לאדם לאבד את שפיות דעתו ולהתנהג כבהמה. מצאו זה כאילו היתר. אנשים ריקים מתוכן אמיתי. חלולים חלולים, נקבים נקבים. שעליהם אולי צריך להגיד, ולוואי ויסתם לא אחד מהם. שהשכל הפרוץ הזה ייסגר, ויבוא שכל ישר. אמנת טיפה להכניס לעצמנו קצת הבנה שונה, איך כל הוא צריך להיות, אני רוצה יחד איתכם לעיין בפתיחתא הראשונה. מסכת מגילה ונקרא ככה אצלכם במקורות. אנחנו רגילים שפתיחתות בגמרא בדרך כלל דנים בנושאים כלליים. אבל במקרה שלנו, אנחנו רואים שהפתיחתא, הדרשן הזה, תכף נראה מי הוא, הוא רוצה להעביר אותנו לקצב מחשבה שונה על המגילה. אני, אצלכם זה נמצא במקור מספר 5. הסתכלו בבקשה במקור מספר 5, פתיחתא. רבי יונתן פתח לפתחה. אפשר תכף. פתיחת להי פרשת מהך. כלומר, רבי יונתן, הוא פותח את המגילה, עושה מגילת אסתר, בדרשה, שלכאורה לא שייכת בכלל למגילת אסתר. אומר רבי יונתן, מהך, יש פסוק בספר ישעיה פרק י"ד, למדנו אותו כאן, נבואת הזעם, כן, של על אשור ובבל ופרס, זוכרים? נבואת הרס וחורבן של בבל. אומר הפסוק, וקמתי עליהם והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. כך אומר הנביא. שם זה הכתב, שאר זה לשון, נין זה מלכות, ונכד זו ושתי. הנה החיבור למגילה. רבי שמואל בר נחמני פתח לפתחה, ראי פרשת המאחה, תחת הנעצוץ יעלה בראש ותחת הסרבט יעלה הדס, תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה, דכתיב בכל הנעצוצים ובכל הנעלולים יעלה בראש, זה מרדכי, שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר, ואתה קר לך בשמים ראש, מור דרור, זה מרדכי, תרגמינן מרי דחי, אותיות מרדכי. תחת הסרפת, תחת ושתי הרשעה, בת בנו של נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית השם, דכתיב רפידתו זהב, יעלה הדס. זו אסתר הצדקת, שנקראת הדסה, שנאמר, והיא אומנת הדסה. פתיחה מעניינת. מעשה הפסוק שמביא, רבי יונתן, הוא בא מנקורו בנביא ישעיה, כחלק ממסע בבל. כלומר, הנביא, אתם זוכרים, אמרנו את זה כאן שבוע שעבר, שהנביא מדבר על חורבנה של בבל, מסע בבל, ומסתיים בפרק י"ד. מתחיל בי"ג, מסתיים בי"ד. כמובן, מעשה מה אנחנו רואים בפסוק? הפסוק בנביא אומר שהקדוש ברוך הוא יחריט לבבל שם, שאר, נין ונכד. אתם זוכרים, דיברנו על הטעות שהיום מאוד מושרשת. ששינו הנכד, והנין שינו את המקום. אבל למעשה, כלומר במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מחריט כל זכר והמשכיות לבבל. זה הרעיון. אם כן, מגילת אסתר באה ומספרת לנו את קיום נבואתו של ישעיה הנביא. עצם זה שאחר כך אנחנו רואים את תהליכי ההיסטוריה, כאשר הנביא ישעיה מנבא, הוא מנבא עדיין כשהבית עומד. מלך בבל הורס את הבית. ואחר כך יש לנו שם, יש לנו נכד ונין, יש לנו צאצאים ששולטים. וממשיכים את שושלת נבוכדנצר. ובגילת אסתר למעשה מסיימת בפועל את נבואתו של ישעיה הנביא. הווה אומר, נבואת השם לא שווה ריקם. גם אם לאורך זמן זה נראה כנצח. במקרה של בבל 70 שנה. אבל נבואה שבאה ומדברת על חורבן בבל מתקיימת במגילת אסתר. אם כן, פן נוסף למגילת אסתר זה הוכחה לקיום דברי הנביא. ולא סתם סיפור מנותק מההיסטוריה שקדמה לו. כן, אני רוצה אולי להביא, זה אצלכם נמצא במקור, תסתכלו בבקשה במקור מספר אחת, אני רוצה בבקשה לקרוא, בכבוד, בכל.
ישעיהו פרק י"ג, אני ציוויתי למקודשי... למקודשיי גם קראתי גיבוריי, להפיע
עליזי גאוותי, כל המון.
כל המון בערים ודמות, עם רב כל שיון ממלכות גויים.
נעזבים, השם צבאות.
יקוק.
השם, השם צבאות.
השם צבאות מפקד במלחמות.
קרא פסוק 2, מקור 2.
וקמתי עליהם נאום
השם צבאות,
והכרתי לבבל שם.
שם.
והשאר
בנים ונכד נאום השם. כלומר, אז תגיד עכשיו, תגידו ברש"י. רש"י במקום מספר 3 אומר, נין, מה זה? הבן. בן מושל במלכות אביו זה נין.
נין זה בנכד.
לא, ונכד בן הבן. מי זה הנין?
בלשצר.
בנו של נבוכדנצר. ומי זו ביתו?
ושתי. זה מודל קשורי.
זאת אומרת שאנחנו רואים פה מציאות שהנכדה, בלשוננו היום, של נבוכדנצר היא מלכת פרס ומדי. היא אשתו של אחשוורוש.
הציטוט של הפסוק זה היה נבואה?
כן, זה מתוך הנבואה. תקרא בבקשה את הרד"ק במקור 4.
הרד"ק ישעיהו פרק י"ג, וקמתי עליהם, כלומר התעורר עליהם להפרידם, לבבל.
פירוש?
פירוש למלך בבל, ואמר לבבל כי באחרת...
ביקרת זרעו...
ביקרת זרעו של מלך נחרטה ונחרבה בבל. או פירוש לבבל ליושבי בבל, כי כולם ימותו בחרב אבות ובנים בכתב.
שם ושאר?
שם ושאר.
החרטת
השם הוא שלא יישאר לו דבר שזכה שמו עליו, או יהיה ושאר
ושאר קרוב,
או יהיה ושאר קרוב כמו איש אל כל השאר בשרון,
אל כל שאר בשרון, ואם זה בקמץ וזה בצרק. מי? הוא הבן. ונכד?
הוא בן הבן.
כלומר למעשה אנחנו רואים שאנחנו מדברים פה על יצירה מדהימה במגילת אסתר, איך מתגלגלת ההיסטוריה והקדוש ברוך הוא מוליך מהלך של הכרתת בבל עולמית.
עוד לפני המגילה?
לא, המגילה היא התוצאה הסופית, אבל יש תהליכים שקודמים שמביאים בסוף את מגילת אסתר. מגילת אסתר אם כן היא תיאור הכרתת בבל. וכבר מי נמצא בשלטון? פרס ומדי, זה כבר חשברוש, זה לא בדיוק בבל. אבל יש זכר. הזכר מהו? ושתי. לכן ממשיך רבי יונתן, ותסתכלו הלאה, אצלכם, אנחנו רואים, כאשר רבי יונתן מתאר לנו את הפרשה הזו, הוא מביא ואומר ש... תחת הנעצוץ מביא פה בנוסף רבי שמואל בר נחמני, שיש פה פסוקים שרומזים על המהלך. תחת הנעצוץ, שזה עבודה זרה, יעלה מה? בראש. כלומר יש פה נבואה שמתמשכת אצל הנביא ישעיה, שמתארת את התהליך שלב אחר שלב, איך כל העניין הזה הולך ומתפתח. כלומר שרבי יונתן פותח את הדרשה שלו, כל מה שאנחנו קראנו מקבל משמעות חדשה. תסתכלו בבקשה שוב פעם בפסוק, אצלכם מקור מספר 2. מה זה כתב? זה השם.
איפה כתב?
כותב, במקור 2 כתוב, והכרתי לבבל שם. זאת אומרת, הכתב הבבלי ייעלם. לא ישתמשו בו. ראשון
זה גם מה
שדיברנו
עם דניאל, לא?
שפה, השפה הבבלית
תיעלם
מן העולם, לא תהיה שימושית יותר. עכשיו מלכות, מה זה? הבן צאצאי ונכד, זו משמעות. ברבת ראשון עכשיו מתבונים על הפסוק הזה, אנחנו אומרים טוב, הקדוש ברוך הוא יחיד את כל הדברים שמזכירים את בבל, את המושג הזה שנקרא עם הבבלי, יחית את העם, את השם, את הכתב, את השארית שלו, זכר, זה מה שנראה, נכון? זה בסדר, קרה, בדיני בפשטות. טוב, אבל מה רוצה להגיד לנו רבי יונתן בקשר למגילת אסתר? זה פתיחתא למגילת אסתר, זה לא פתיחתא לספר היסטוריה, זה לא פתיחה ודרשה להגיד לנו רבותיי, עם ישראל היקר, הנביא ישעיה היה נביא אמת. הנה הוכחה. לא, זה לא העניין. זה פתיחתות למגילת אסתר. מה בא רבנו יונתן ללמד אותנו בקשר למגילת אסתר? אפשר להגיד, שרבנו אתה מדבר, סליחה, על שני מעגלים. שני מעגלים, שני מסלולים, שאנחנו יכולים ללכת עליהם. מעגל הראשון, הקדוש ברוך הוא פורע מבבל, עד מאיפה? עד הנכד. זהו. מסיים את השושלת. כבר בפרק הראשון אנחנו רואים במגילת אסתר, ואני קורא מתוך המגילה, ואנחנו מכירים אותה קצת, אז אנחנו נדלג, כן? גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בבית בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, ומשפיק איתו למלך ביין, אמר למאומן בזדה חרבונה, בקתה והבקתה, זתר וחרקס, שבעת הצריצים המשרתים מפני המלך, אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי תורת מראי. ותמיין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, אשר ביד הצריצים, ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו, וכתוצאה מזה, כולנו מכירים, ואומר המלך וכו' וכו'. ומה לעשות עם ושתי? יש דיון, והדיון בסופו של דבר מתבצע, ואנחנו רואים שבשתי מוצאת להורג. הורגים אותה. על מה הפשע הגדול? מה הפשע הגדול של ושתי?
היא הוציאה את המלך.
שהיא לא רצתה לבוא כמו שהמלך רצה. על זה הורגים? כן, מי ששתוי. מי ששתוי. מי שאין בו דעת. ויותר מוזר, כל השרים שנמצאים שם, באותה משתה, כל האנשים שמסביב, שבעת הסריסים, רבותיי, תארו לעצמכם מה שקוראים לנו היום בשלטון שלנו, המטבחון. שבעה אנשים חשובים, שרים חשובים. והמלך אומר, בגלל שהוא שטוי, יאללה, להרוג אותה. אף אחד לא פוצה פה, הוא מצפצף. תגידו, יש דבר הזוי מזה? זה לא יש לי הרגו אותו, המלך שטוי, תגיד לו ככה יעשה ככה, תגיד לו ככה יעשה ככה, הוא לא יודע מה הוא אומר בכלל. אבל רבותיי, זה לא רק שאחשוורוש שטוי. כל העם הבבלי בכל 127 מדינות, כולם שם שטויים, הזויים, לא מיין. מי שהיה במסיבות בא לו אישו של הבירה, שאתה יין בלי סוף, 180 יום. אבל בכל מדינות המלך אחשוורוש, תגידו לי, תחשבו שנייה, כאשר אנחנו מעיינים במגילה, וכותבים איגרות לכל המדינות, את איגרת המן, מה כתוב? להיות עתידים ליום הזה, נכון? אבל מה העתידים? מה עושים באותו יום? עומדים דום? שרים ממנון, מה עושים?
שותים.
לא כתוב כלום. לא כתוב שום דבר. המלך הזה שולח אגרות, חותם על אגרות, שמה כתוב בהם? חבר'ה, תמתינו יום שלישי כך וכך לספירה הבבלית. שנת כך וכך. מה הלאה?
כנראה שזה היה מובן שזה
הרב, זה היה משולצר ככה.
זה נמחק, טוב.
לא,
כנראה שזה היה מובן מאליו.
זה התפתח ככה הגיעו.
ככה הגיעו, אבל באופן גם אם היו פותחים, לא היה כתוב שם כלום.
לא, זה היה כתוב, זה העניין.
זה, לא כתוב כלום. אנחנו לא מוצאים מקור שהיה כתוב שם משהו. ואיך אנחנו יודעים שלא היה כתוב שם כלום? כי שאחר כך כתב מרדכי אגרות הפוכות, מה אמרו כולם? טוב, נו, המלך ציווה ליהודים לעמוד על נפשיו, טוב, בסדר, אף אחד לא מתנגד. גם אלה שבאו להרוג אותם לא עושים כלום. זה שלטון הזוי. זה שלטון שמסומם מדמיון. שטוי בשכל. בדיחה מהלכת. כנראה היה להם בילויים בלי סוף, היה להם סינימה סיטי כנראה, חיו בסרטים. באים להרוג אותך, מה מבינים כולם? באגרות הראשונות מה כתבו? להיות עתידים ליום הזה. אחר כך הגיע היום, יש איגרת חדשה שמה? שהחשוורוש נתן רשות ליהודים להרוג בצונם. טוב, אז הם באים, עובדים בטוב. זה כנראה, איגרת האיש, שלא כתוב בכלום, רק להיות מוכנים. למה? יבוא, יבוא, נודיע לכם. תגידו, זה נראה לכם נורמלי. משהו משבש פה. רק מזה אפשר לצחוק. עד מלכות אחשוורוש. מה הולך? אלא שהקדוש ברוך הוא מגלגל את סופו של מלך בבל, סיומה לא רק הפיזי, אלא התפיסה הבבלית, הראייה, של העולם הזה, של איך מתייחסים למציאות, ולא חושבים שהעולם הזה הוא בדיחה. הוא לא בדיחה, הוא לא מצחיק בכלל. העולם הזה רציני מדי כדי להפוך אותו לבדיחות. הוא מצחיק מי שרק מתוכן פנימי. ולכן אומר שלמה המלך, ולשמחה מה זו עושה. זה לא שמחה, זה צחוק. ויקום ולצחק. של עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. זה בא מהצחוקים. זה בא מהבילויים. זה בא מכל מיני דברים שלא נותנים לאדם לחשוב באמת. ממלאים לו את הראש בכל דבר, רק שלא לחשוב על עצמו. אז הוא יראה משחקי ספורט בארץ ומחול, הוא ילך לסרטים, הוא ילך לבילויים, רק אל תחשוב. כי ברגע שאתה תחשוב, העסק יסתבך. זה מה שעושה גם פה, חשברוש. 180 יום, חצי שנה, יום, יום. בשושן אבירה. והיין והשתייה אין אונס.
מה?
חביות ענק. שתי ואכול. כי מחר נמות, תסתכלו אצלכם. לא יודע, הבאתי לפה שאחד לי שיעור אחר. לא, אין פה. כן, שתי ואכול, כי מחר נמות. אין מחר. תהנה עכשיו. תרביץ. יש יין, יש אוכל, יש ריקודים, יש שירה. איזה יופי. מה יהיה מחר? לא יהיה. מחר יהיה עוד פעם אותו דבר. מה אתה דואג? בא פה רבינו יצא ואומר, כל המהלך הזה הוא מהלך של החרבת בבל, החרפה של המציאות הזו בגדול, בענק, להראות שמה שאומר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורע בין העמים, זה נכון בחיצוניות אולי. אבל בשעת צרה כולם מתחברים. כי יש אל אחד שמחבר. אבל אתם, 127 מדינות מלכות אחשוורוש, אתם המפורדים. אתם לא קשורים. אין לכם שום דבר שמאחד אתכם. לא שם, לא כתב, לא לשון, שום דבר. מה מאחד? הבילויים. כולם נוסעים לחוץ לארץ. באים מכל העולם הבבלי, המפוזר, בקרקרות של חברת התעופה הזו או אחרת, אל שושן הבירה. נוסעים לחול. העיקר לא לחשוב. העיקר לא להבין. העיקר לא לעשות עצור. להמשיך לשתות ולאכול. לכן, שזה המעגל הראשון. המעגל הראשון שרבי יונתן פה פותח לנו, הוא מעגל שסוגר חשבון עם מי שהחריב את אורו של עולם, בית המקדש. סגירת חשבון. אתם זוכרים, דיברנו פעם על הורדוס, שהרג את כל חכמי הסנהדרין, ובא לחפש וככה איזו תשובה למעשה הנורא הזה. מה אמרו לו? בא בבית בוטה, נכון? מה אמר לו? אתה קיבית אורו של עולם, תבנה אורו של עולם. אתה קיבית את החכמים, תבנה בית המקדש. זה היה התמריץ שלו, לבנות בית המקדש השני. טוב, אבל הורדוס הוא הנושא שלנו. מעשה, חזל, ולמדנו את זה לפני יומיים זה היה, עם דניאל, אותה יד מנה מנה תקל ופרסי, זה קשור לעניין הזה. והגמרא אומרת, ותסתכלו בפנים אצלכם, אפיק מנת במקדשה, והשתמש בהוא, זה הגמרא במגילה דף י' עמוד ב', הוציא בן שצר, סליחה, כן, בלשצר, כלי המקדש, ושתה בהם. אמר, זהו, הגלות לעולם תימשך. כלומר, רבנו נתן מצייר בפנינו ציור מדהים של טקס ממלכתי שלם. לא הרבה זמן אחרי החורבן. ומי יושב שם בסעודה? יהודי מחמד? יהודים שנמשכו אל הבילויים, אל הכיף בסינמה סיטי, לקניון, לסרטים, לבילויים, לברים, ליין חינם. כן, יש לנו יהודים כאלה, זה מה שמעניין אותם, ומרגישים מצוין, הראש ריק, כמסוממים מאכול ושתו כי מחר נמות. אוכל, יין, מיץ, קולה, מה שרוצה כל אחד, עם קשרות. היהודים שנמשכים להיות קרובים אל השלטון, מסוממי הדמיון, אלה שבמקום להתמודד עם עניינם, עם צרותיהם, עם תשובתם, עם הקשיים הפנימיים, המלכות, השלטון, מסמם אותם. ולכן בלשצר פשוט לא שהוא יכול להשתמש בכלי המקדש. כי אם יש לי יהודי מחמד אצלי בסעודה, זהו, גאולה לא תהיה, אני יכול להיות רגוע. בית מקדש לא ייבנה, אפשר להשתמש בכלים. זה מה שאומר פה רבי נתן. כשאתה רוצה למנוע מאנשים לחשוב, כשאתה רוצה למנוע מאנשים לדרוש דרישות הגיוניות, מה אתה עושה? נותן להם כיף. שילכו להנות, יסעו לטייל בעולם, יהיה להם כל מיני בילויים, הם ייהנו שם, לא יחשבו. זהו. אז איך אני קונה אותך? אני עושה הוזלה של 50% בכרטיס לב, בתקופה מסוימת. אני מוכר שתייה ואוכל במחיר מיוחד. העיקר שלא תחשוב, שלא תתעורר, שתמשיך לישון. זה מה שמבליט פה רבי ירמיהו נתן. המעגל הראשון זה מעגל סגירת חשבון, המעגל השני שהוא פותח זה מעגל שאמור לפתוח אותנו. מעגל שאמור לעורר אותנו, להגיד לנו, רבותיי, באיזה קולנוע אתה נמצא עכשיו, באיזה סרט אתה חי. מה עובר עליך? אתה לא רואה מה הולך איתך, אתה לא רואה מה קורה, איך אתה עיוור? מי הצליח לסמם אותך בדמיון? תעתועים, הכסף, הריחוש, הכבוד, מה? איפה אתה באמת? איפה אמן תפס מקום בלב שלך? איפה הגישה הזו, התפיסה הזו, שלכל ושתו כי מחר נמות? היא לא נעלמה מן העולם. איפה אתה התחברת אליה? מלא, רבנו נתן רוצה להוביל איתנו מהלך שאנחנו צריכים להבין. עם ישראל מתחיל את מגילת אסתר במקום, במצב קשה ביותר. ואם אנחנו עוד פעם נקרא מתוך המגילה למי ששכח, אנחנו רואים, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המלטה האגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, ושימו לב, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. עד כאן אין בעיה, אנחנו לא רואים שיש פה בעיה, כי המן נפוח מגאווה, מדמיון, הוא לא סופר את מרדכי, הוא לא רואה אותו אפילו. אבל הנה מגיע, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי ואומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להם מה אמירות, היעמדו דברי מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אחרי שמעו לאמן, ויער אמן כן מרדכי קורא משתחווה לו, ועד היום הוא לא ראה, הוא לא ספר אותו אפילו. עד שבאים אנשים שכל עניין מה? לבלבל, לסמם את הבן אדם, לכוון אותו לאן שהוא בכלל לא חושב. איך אנחנו לומדים את זה? תגידו לי, מרדכי היהודי היה קורא ומשתחווה לשרים אחרים, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? למה שיכרה? בואי נדע, פשוט מהפסוק במגילה. והיה רמן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה, לא. אבל אם היה עובר שר אחר, הוא היה עושה לו ככה. שלום, עוד של כבוד. והמן היה עובר, מרדכי לא רואה אותו. הוא שקוף. לא מתייחס אליו. זה מה שאלה את חמתו. שלאחרים מרדכי מתייחס. ואליו, שום דבר. עם ישראל במצב הזה היו, האם יעבדו דבר מרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי? עם ישראל פותח את המגילה במצב בעייתי מאוד קשה, מאוד מורכב ביותר. למה? אז יש כמה דעות בגמרא. אבל בזה שהיו ביניהם יהודי מחמד. יהודים שהיו מוכנים לוותר על יהדותם. יהודים שהיו מוכנים בגלל שיש הכשר לעשות כרצון איש ואיש, אז הם הולכים לסיני מהסיני כי הוא סגור בשבת. ואסור ללכת לשם. אפילו לא לברוח מהתקפה ארטילרית. כי כל עניינו של הסינים עשיתי מרגע שאתה נכנס, ולא הייתי שם אף פעם. שמעתי מאנשים שביקרו, שאתה נכנס, זרקורים, אורות, הכל מדיה. לבלבל אותך, שלא תחשוב שנייה, אתה חי בסרט. זה המטרה של המן וחבריו, של המלך וזרעו. אז הם סגורים בשבת, זה הכשר? סעודתו של החשברו שאתה קשרה למאדרין. ועל זה התחייבו ישראל כליה. גזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. בגלל זה. בגלל שהלכו לחשברו סיטי. זה הרעיון. לפתוח את העיניים. לא להיות מסוממי הבילויים, לא להיות קרובים ודבקים בהבל שיש מסביבנו, שמושך אותנו כאילו עם זרקור ואור. ואני אגיד לכם יותר מזה, שאדם יושב בסרט ורואה סרט, ואני לא מדבר כרגע על צניעות, שהיום סרט צנוע נחשב סרט שרואים שם בחורה עם בגד ים, זה נחשב צנוע. זה המינימום, אחרת למה יבואו לראות את הסרטים? גועל נפש שם מוות להמונים. אתם יודעים, באפריקה יש זבוב שקוראים לו זבוב המוות. הוא לא הורג, סליחה רבותיי, הוא עוקץ. החומר שהוא מפריש לגוף הנעקץ מרדים את האדם או את מי שקיבל את העקיצה, אם לא מטפלים בזה מיד, האדם ישן וישן וישן עד שהוא מת מתוך שינה.
והוא חי.
הוא חי עד שהוא מת מתוך שינה. הוא ישן.
כמה זמן זה יכול להיות?
תלוי בכל אדם ואדם. רבותיי, תראו איך זבוב המוות הזה הקץ אותנו. הזבוב הזה הקץ את מחשבותינו, את ליבנו, את מוחנו, הקיצת שינה. ישנים, מה הבעיה בספורט? מה הבעיה בסינמה סיטי? מה הבעיה בללכת לבר ולבאולינג? מה הבעיה? שום בעיה! הקץ אותך זבוב המוות.
אתה משווה בין בר לסינמה?
כן.
לא יותר גרוע, אתה משווה בין בר לבאולינג?
עוד יותר, כן.
באולינג אתה סתם הולך
לנות עם חברים. אז אתה נכנסת באמצע, אם היית פה קודם היית מבין. התרדמה הזו, הקיצת המוות הזו, רמוזה במגילה. אומר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אומרים חז"ל, ישנו ישן. הם ישנים, הם חיות. הקודש הם יהיו חיות מחמד. רק תן להם לבלות, תדאג להם למה שצריך לגוף, והכל יהיה בסדר. הם יהיו בבלים למופת, אל תדאג. ואכן זה קרה, כאשר עזרה עולה לירושלים, רוב האנשים והילדים שבאו איתו היו גויים, כי התחלנו עם גויות. אז מה קרה? שר הכל, אבל גם אישה, לא נורא. שם הבילויים, זה הקיצת המוות, שזהו המוות שנקרא אחשוורוש והמן. זה מה שאומר פה רבי יונתן בפתיחתא הזו, במעגל השני שלה. במעגל הראשון זה חיסול חשבונות עם בבל. במעגל השני עם ישראל פותח את עצמו במצב נוראי, מצב קשה. מה המצב הקשה? הגזרה? אולי המצב היותר קשה, שהם חושבים שזה בסדר, שהם חושבים שמותר ונכון וטוב להשתתף בסעודת אותו הרשע. ואז תגידו, אני לא שותה בכלי המקדש, סליחה, המלצר, זה, יש לי סנטימנטים לכלי הזה. אפשר לקבל כלי אחד פעם לי, בטח, כרצון איש ואיש, מה אתה רוצה? כלי מנחוש להביא לך כלי אחר? עכשיו בסדר, אני שותה יין השגחת בדץ בבל בכוס חד פעמית, אפילו לא יין נסך, אדוני המנצח, אני אפתח את הבקבוק. אני אפתח, אני אוהב לפתוח בקבוקים. זה שחשברוש שותים כלי המקדש? מה נוגע לי? מה? אוכל חינם, יין חופשי, אווירה טובה, תזמורות, סרט טוב, למה לא? הכל כשר. תראו איך אנחנו חושבים אותו דבר. ששואלים ואומרים, רבותיי, לא לתרבות הגויים, לא לשירים בלועזית, לא בכל הגועל הזה שנמצאים בו. הבעיה, המילים יפות, הוא שר על חסד. זה לא יהודי, זה לא קדוש.
בעברית יותר טובים.
וגם בעברית שירים שמדברים מילים לא מתאימות, הם גם לא ראויים להישמע למי שקרוב אל הקדוש ברוך הוא, למי שהוא לא חיית מחמד.
אתה אומר
למי שהוא באמת בחר בשם.
אתה אומר שמי שמקשיב למוזיקה כזאת אז הוא לא קרוב לשם?
נכון.
סטנדרט על רוב העולם.
לצערי. אבל הדרישה שלי לא מן העולם, הדרישה שלי מהעם היהודי. למה לתת לנשיקת המוות של הזבוב הזה, שנקרא סם להמונים, הבילויים והנהנתנות, לסובב לנו את הראש? איך אפשר להמשיך? זה מגילת אסתר. שאלה גדולה, ענקית, שדופקת על הראש, אומרת לך, תסתכל במראה, תראה מה בינך לבין אותם יהודי מחמד בסעודתו של אחשוורוש. יש הבדל? מה שעניין אותם, מעניין אותך.
זה שונה בדור הזה.
לא משנה, הדורות זזים, הרעיון. אתה מתנהג אותו דבר. תן לי לבלות. רק אל תתן לי לחשוב. רק לא האסון הנורא. שאני אצטרך להתעורר לי תשובה ולמצוות ולתורה ולקדוש ברוך הוא. רק לא זה. זה הדבר האחרון. הסיוט. תן לנו מהחיים. בכל משתו כי מחר נמות. עזוב אותך. נסתדר. אני קם להתפלל מדי פעם. אני מבקר בבית הכנסת בשבת. אני מניח תפילין. גל, עזוב. מספיק. אבל המגילה, אם היא מלמדת אותנו סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יורה ואת מיתותיו שמו כי זה כל האדם, הנביא ישעיה מנבא שנים קודם על חורבנה של בבל עוד לפני שבבל כבשה את ירושלים. ומגילת אסתר מראה לנו היסטורית בדבר אחד מדברים, מדבריך לא ישוב ריקה. ובבל קורסת תחת מלכות פרס. זכר בבל נמחה עם הריגתה של ושתי. לא שפה, לא עם, לא כלום. המגילה מסיימת בפסוק שהלוואי ונזכה להיות מחוברים אליו. אני אקרא את הפסוק האחרון למי שלא זוכר. כי מרדכי היהודי, משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו. האחדות, היחד. לא לחינם, אנחנו אומרים, יחד, שבטי ישראל. כאשר כולנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נוציא מהראש את הקיצת זבוב המוות של סם הבילויים והנהנתנות, כאשר נודה בלי להתבייש שהשם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו, וכל השאר נועד להרחיק אותנו ממנו. אז גם אם אנחנו במצב קשה, ומרדכי משנה למלך אחשוורוש, המצב משתנה, כי זה גם דברי הקדוש ברוך הוא. והשיבותי לכם לב בשר, ונתתי לכם לב בשר, ככתוב. הקדוש ברוך הוא רק מחכה. מחכה שנבוא לניתוח של הלב הפתוח, להוציא את לב האבן שנרדם בסם הבילויים, שיתעלף מהיופי החיצוני של הגויים שהזמינו אותנו לאכול ולשתות, כי מחר נמות. מוזיקה, ביגוד, דיבורים, שפה. תשתדל להיות גוי כמה שאתה רק יכול. רק אתה גם יהודי, טוב, תעשה כמה סימנים. שמור על יהדותך. הכל יהיה בהכשר. הכל יהיה בסדר. זו הטעות הגדולה שמעברת גם את חובשי הכיפות והכובעים. שאם מקום מסוים סגור בשבת ויש לו תעודת הכשר של בדץ כזה או אחר, מעשיו הם בסדר. ואדם לא צריך לבדוק, ואדם לא צריך להישמר. זה חלק מסם ההמונים. ישנו עם אחד. ישן. איזה זבוב. איזו עקיצה. לכן אני מבין מדוע חז"ל דימו את יצר הרע לזבוב. כמה שאתה מגרש אותו הוא חוזר. מתי הוא מפסיק לחזור? כשהוא מת.
אבל הוא לא מת
בכלל. הוא מת. המוות של יצר הרע,
הוא מת איתך.
של האדם ברור. שהוא לא חיית מחמד, שהוא לא דתי מחמד, אלא שהוא עבד השם ורק עבד השם. וכל דבר אחר שמפריע לו, מושלח לסל האשפה, לא למחזור, לסל האשפה. זה מגילת אסתר. זה רבי יונתן. זה הפתיחתא. תחת הנעצוץ יעלה בראש, תחת הסרפד יעלה הדס. לא יחד עם הנעצוץ, לא יחד עם הסרפד. במקום, אין ביחד. אי אפשר לשתף טומאה במקום קדושה. אי אפשר. ראי בימי אחשוורוש, נכון, אבל המגילה מסתיימת בהפוכה לגמרי. מהצרה הכי גדולה לרום המעלה. ולשם אנחנו צריכים להגיע. כי אנחנו בצרה גדולה. צרה כל כך גדולה, שהתרדמה של הבילויים והגויות שאנחנו נמצאים בה, תפסה בכל פינה. אנחנו פותחים לה את הבית, לא בדלת קטנה. פותחים את הדלת לרווחה ומגדילים את הרוחב של הדלת. ואם זה לא מספיק, פותחים את החלון. וכל תרבות זולה, כל תרבות של גויים, אנחנו מרצים הביתה. זה באים עם אחשוורוש. ותסתכלו כל אחד על עצמו, מה הוא היה ומה הוא היום. תראו כמה הרחום משפיע. תראו כמה הנזק פוגע בכולם. בכולם. אתה צריך לרגום את האמן הזה באבנים. צריך לתלות אותו על העץ ולוודא וידוא הריגה. אז כל מקום שמסמל תרבות גויית, תדעו לכם, מי ששם מאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. מאבד את הקשר עם בורא עולם. הוא מחליש אותו. אפשר לעשות תשובה. ויפה שעה אחת קודם. זה לא עבוד. גם במגילה הכל היה נראה עבוד. אבל בשלושה ימי צום, שק ואפר יוצא לרבים, התהפכה הגזרה. בשלוש דקות אמיתיות של תשובה, של התבוננות אמיתית, אתם תהיו אנשים אחרים. בשלוש דקות, אבל אמיתיים. רק תמצאו את השלוש דקות. בהפסקה, בכל רגע פנוי, האצבעות על הפלאפונים. אין מה לחשוב. כלום, לא נותנים לרגע שיהיה פנוי. מהבל. ממשחקים, רק לא לחשוב. עצור. זה הפורים, זה מגילת אסתר. אם כן, הסתירה בפסוקים את שלמה המלך בקהלת, ושיבחתי אני את השמחה, אומרת הגמרא במסכת שבת דף למד, שיבחתי אני את השמחה, זו שמחה של מצווה. ולשמחה מה זו עושה? לשמחה שלו של מצווה. עד הפורים הבא עלינו לטובה, הבא נשמח, ושיבחתי אני את השמחה של תשובה, של חזרה אל הקדוש ברוך הוא. זו שמחת פורים. ואז אני אומר, אפשר בלב שקט לקחת כוסי קטנה ולברך לחיים, כי אז התחלנו באמת לחיות. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, פורים, שמח, מלא תשובה וקדושה.